הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ. כל הפורק מעליו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. הפירוש הפשוט הוא, אם מקבל האדם על עצמו עול תורה להתמיד בלימוד התורה, בשכר זה ימנע הקדוש ברוך הוא ממנו את הטרחות של הפרנסה, השלטון ושאר הטרדות. הוא עושה את התורה עיקר, את המלאכה ארעי. אם כך עושה האדם בראש שלו ובעיקר בלב שלו, אם כך הוא מתייחס בינו לבין עצמו לנושא העבודה והפרנסה, אז מעבירים ממנו את הטרדות. אומר הדרך חיים, יש את ההנהגה הטבעית בעולם, האדם עושה פועל וכפי זה התוצאות בחיים שלו בעולם. יש את הבחירה האנושית ואת התוצאות של הבחירה. האדם בוחר להשקיע בעבודה והוא מתפרנס והוא מצליח. אמנם כמובן שגם זה ברצון השם שתהיה הנהגה טבעית, ואולי האדם הזה אכן מצליח מאוד בנושא הפרנסה שלו, אבל אם הוא בחר להשקיע בזה באופן לא בריא ולא נכון מבחינה רוחנית, אז הוא אולי כן מצליח להתפרנס. הוא בחר להשקיע הרבה בפרנסה, אבל אם זה לא בריא ונכון מבחינה רוחנית, אז כמו שאומר החפץ חיים, יש לאדם חבית יין. הוא אמור לפתוח ברז אחד ויצא קצת יין, אבל אם הוא פותח כמה ברזים, הוא גומר את כל החבית יין מהר מאוד. הוא באמת בשנה אחת מרוויח הרבה מאוד רווחים, יותר מאחרים, אבל מצד שני הוא גומר את החבית יין. הוא עשה הרבה ברזים, וכשלכולם עוד יישאר יין בחבית שלו, לא זה ייגמר. בנמשל, אותו אדם יזכה לעשירות וזה ישרת אותו במהלך 10 או 20 שנה, אבל אז יתברר שזו הייתה עשירות לרעתו, כמו שאומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו. הוא באמת הרוויח הרבה, אבל אז בחינוך הילדים, בשלום בית, בשאר בעיות יהיו בעיות רציניות. ולמה? כי הוא דחק את השעה וניסה להשיג יותר עם מה שהוא צריך וראוי להשיג. האופן הבריא הוא, האדם עובד לפרנסתו, אבל שלא יעבוד באופן שהוא לא על פי הלכה, אלא באופן הראוי והנכון שישנו איזון בין עבודה הפרנסה לבין עבודת השם ויראת שמיים. אז ישנה הנהגה טבעית ורגילה, האדם עובד ומשקיע ומגיע לתוצאות, וישנה הנהגה אלוקית, שבה ניכרת ההנהגה שהוא עובד קצת ומרוויח מספיק, בדומה למי שעובד הרבה, או שהאדם עובד קצת והוא מצליח להסתפק במועט, איזו עשיר השמח בחלקו, אוכל מעט ומתברך במעיים שלו, וגם זו ברכה, גם זו הנהגה רוחנית אלוקית, וזה המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. הוא סובל לא מהטרדות אלא מעמל תורה, הוא סובל אבל לא מהטרדות והבעיות של המצוקות הקשורות לענייני עולם הזה, או שהוא סובל קצת, וגם כאשר הוא סובל הוא מקבל כוחות וזווית ראייה שתעזור לו לא להתרכז יותר מדי בדבר שמציק ומפריע לו. וכמו שהיה במצרים, שבט לוי היו פטורים מהשיעבוד במצרים, מדוע? כי הם עסקו בתורה, וכל הפורק ממנו עול תורה, הוא אומר, אני מאמין בתורה, אבל היא קשה לי, ולכן אני מעדיף עול של דברים אחרים. הוא חשב שאם הוא יוותר על העול תורה, עול המצוות, על האדם לעמל יולד, עמל תורה, עמל מצוות, הוא רוצה לוותר על זה, אז הוא יקבל עמל מלאכה או עמל אחר. ככה חסיד יעבץ הלוות מביא פירוש נהדר. כתוב בתהילים פרק א', והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. והקשה, לכאורה המציאות היא הפוכה. אם יש את האילן שהוא שתול על פלגי מים, אז זה לא טוב. אם העץ שתול על פלגי מים, יש יותר מדי מים, רוב לחות המים לא יעזרו לעץ, העץ נובל והעץ לא ייתן פריו, אפילו העלים נובלים. אז איך אפשר שעץ שתול על פלגי מים הוא ייתן פריו ועלה הוא לא ייבול? הרי זה הפוך. אלא זה החידוש הפסוק, שזה גוף הכוונת הכתוב, מי שמקבל על עצמו עול תורה, אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יום ולילה, למרות שבדרך הטבע נראה כעץ שטוע פלגי מים ואין סיבה טבעית לצמוח טוב, אבל זה קורה בכל אופן. זה התלמיד חכם, ובאמת אנשים שואלים מעין ירק זה חי, אבל זה הנס, ופריו ייתן ביתו וכל אשר יעשה יצליח. יש לו עמל, אבל זה מתורגם ומכוון ומנווט לעמל אחר. לא עמל שהוא עמל של תרדות, אלא עמל של תורה. לפי זה יש אומרים שלכן אנחנו אומרים בתחילת הלימוד, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו את התורה, והם משכימים ואנחנו משכימים, הם משכימים את דברים בטלים ואנחנו משכימים לדברי תורה. למה? הרי הם משכים לפרנסה וזה מצוין, מפרנסים את בני הבית, מה הבעיה? אלא באמת יש בני אדם שהייעוד שלהם הוא להיות זבולון, והם לא משכימים את דברים בטלים, הם משכימים כדי להעמיד את התורה ולקיים את הייעוד שלהם, ולכן שמח זבולון בצאתך, מכיוון שיש לך שותף טוב, יששכר באוהליך. אבל יש כאלה שהם אמורים להיות לומדי תורה יום שלהם, חצי יום, והם בקושי שמינית יום או פעם ביומיים. מדוע? כי הם רצים אחרי תרדות עולם הזה, ולהם משקים את דברים בטלים, בגלל שבאמת אם הם היו מקבלים על עצמם עול תורה, הם היו פטורים מהתרדות של ענייני עולם הזה. ולמה הם בכל אופן צריכים להתעסק בענייני עולם הזה? לא בגלל שהם צריכים, אלא בגלל שהם מבטלים מעליהם עול תורה, לכן הם צריכים לקבל על עצמם עול דרך ארץ. לכן לדרגה שלהם הם נקראים משכימים את דברים בטלים. יכול להיות שבאמת האדם הוא בדרגה של לעבוד 8 שעות ביום וזו עבודת השם שלו, והוא צריך לשמוח בה כי זו העבודה שלו וזו הדרגה שלו, וכל אחד יהיה שמח בחלקו בעבודת השם בלי השוואות, אלא המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, זה עובד וזה עובד חצי יום וזה לומד כל יום, כל אחד יעשה את העבודה שלו ושהוא ראוי לה, בלי להשוות את עצמו מה יכול להיות, מי יכול להיות, מי יותר טוב, מי פחות טוב. כל זה הצעת היצר הרע כדי להפיל את האדם על ידי ייאוש, מה שמוביל לאחר מכן לחוסר עשייה. אבל כאשר האדם שמח בחלקו, זה דבר נהדר, שמח בחלקו בעבודת השם. יחד עם זאת, עם העין טובה של האדם עם עצמו על עצמו, צריך שיזכור לו להרחיב יותר מדי בענייני העולם הזה, וכאשר הוא מתעסק יותר מדי בזה, אז זה כבר נקרא שהוא משכים את דברים בטלים. מדוע? כי יש לו תרדות לא מהדברים שהוא היה אמור להיות מוטרד מהם, הדברי תורה, הוא תרגם את העמל תורה לעמל של דברים בטלים. ובספר מדרש שמואל הוא פירש פירוש מחודש ונהדר על דברי המשנה, המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מהי המשמעות העמוקה? מה הכוונה העמוקה שבדברים? מצינו שהקביע בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זו דרך המוסר שאדם צריך להזכיר לעצמו, לחדד לעצמו את מטרת בריאתו ואת הייעוד שלו. הוא צריך להזכיר לעצמו את יום המיטה. ברגע שמזכיר האדם לעצמו את יום המיטה, הוא צריך להזכיר לעצמו את משמעות החיים הזמניים ביחס לחיי הנצח, לחיים הנצחיים, וזה לא קל. הרבה לא אוהבים לשמוע דברי מוסר, הרבה לא אוהבים לשמוע על המוות ומה שקורה אחרי 120 שנה של האדם, וגם בדרכי החסידות פחות שמים דגש על זה, אלא יותר על הערך של שמחה בעבודת השם. על זה אומר רבי נחוניה בן הקנה, אם אתה רוצה להסתדר בלי לשמוע דרך ארץ, בלי לשמוע את האמת של מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, אם האדם לא רוצה את כל המוסר הזה, אפשר, הוא יכול לברוח מהעניין הזה. איך? על ידי שהוא בוחר לקבל על עצמו עול תורה. אם הוא מקבל על עצמו עול תורה, הוא פטור מלימוד המוסר. אלא יכול ללמוד כל היום רק תורה. כך היו גדולי ישראל שלא למדו מוסר, אלא התמידו בלימוד הגמרא וההלכה. הגמרא וקדושתה הגמרא, והמוסר שיש בגמרא, אלה הם ששינו את האדם והפכו אותו למוסרי יותר, כמו שראינו במהלך הדורות גדולי עולם שרק למדו גמרא וההלכה. מדרשים לא הרבו בלימוד המוסר, כמו שאומר המדרש שמואל, המקבל עליו עול תורה, פטור מעול דרך ארץ. מי שמקבל על עצמו עול של לימוד התורה בעיון גמרא הלכה, הוא פטור מללמוד מוסר וללמוד ולשנה לעצמו מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה, עתיד ליתן דין וחשבון. כך אומר המדרש שמואל. היה שרבי צלב לעזר אמר, הרי כתוב בגמרא, אם יצא הרע השתלט על האדם, מה יעשה? ילמד תורה. לא עוזר, יזכיר לו יום המיטה. כלומר, אנחנו רואים שהתורה לבד לא מספיקה, אלא צריכים גם מוסר כדי להזכיר לאדם מאין באת, לאן אתה הולך. אבל רב חיים מוולוז'ין אמר, מי שהוא בריא ברוחניות התורה זה מספיק, ומי שלא, הוא צריך מוסר שיחזק אותו, ואז הוא ישתמש בשיטות של יזכיר לו יום המיטה. אמר רבי צלב לעזר, הרי הגמרא אומרת, החש בראשו יעסוק בתורה. ובכל אופן, אנחנו לא מסתפקים בלעסוק לתורה, אלא פונים לרופא. אז כך גם כן, בעניין הנפש, לא לסמוך רק על התורה, גמרא והלכה, אלא היות ואנחנו חולים בתאווה, קנאה, בנקמה, בכבוד, אז איך אפשר בלי רופא הנפשות, מלמדי המוסר והחסידות? וגם על זה אנו שהתורה לכאב ראש היא רפואה סגולית, ולכן באמת התרגלנו ללכת לרופאים, כמו שכותב הרמב"ן בתורת האדם. כיוון שהתרגלנו וירדנו לדרגה כזו, אז לכן פונים לרופאים. אבל לימוד התורה והגמרא שבעל פה הוא לא עניין סגולי לנפש האדם, אלא הוא ישיר נוגע בנפש האדם. התורה היא לא סגולה לרפואת הנפש, כמו שהתורה היא סגולה לכאב ראש. לכאב ראש היא סגולה. התורה היא ממש סם, סם חיים למי שהוא חולה בנפש. הקנאה, התאווה והכבוד, זה שעוסק בתורת השם, הוא עוסק בעניין הרוחני, והעניין הרוחני הזה הוא זה שמשנה ומשפיע טובה את הנפש הרוחנית של האדם. אז זה לא עניין סגולי, כמו החש בראשו כאב ראש יעסוק בתורה, זה עניין סגולי. לכן אנחנו לא בדרגה רוחנית גבוהה שמספיקה רק להתעסק בתורה וכך להירפא מהכאב ראש, אלא הולכים לרופא. אבל בעניין הנפש, התורה היא נפשית רוחנית והנפש היא רוחנית, ולכן זה לא עניין סגולי, אלא קדושת התורה היא תשפיע על הנפש. ובכל אופן, לא באנו להכריע, כל אחד יש את הגישה שלו, כל קהילה והגישה שלה. אבל כאן אומר המדרש שמואל, מקור למחלוקת הזו היא במשניות שלנו. המשנה אומרת, המקבל עליו עול תורה מעבירי ממנו עול דרך ארץ, עול של לימוד המוסר ותזכורת מאין באת ולאן אתה הולך. הגישה של הקביעה בן מהללל שאומר, חייבים ללמוד מוסר מאין באת לאן אתה הולך. ויש את מי שאומר, לא, אפשר, כמו רבי נחוניה בן הקנה. אם האדם רוצה להיפטר מעול דרך ארץ לימוד המוסר, זה על ידי מקבל על עצמו עול תורה. ונעמיק בדברים באמצעות דברי השפת אמת. אומר השפת אמת, עם ישראל לא נכנסים לארץ ישראל אלא נשארים במדבר 40 שנה. הסיבה היא פשוטה, מדוע? בגלל חטא המרגלים. אבל יש מדרש שאומר, מדוע הקדוש ברוך הוא לא הכניס את בני ישראל לארץ ישראל? בגלל שאם הוא מכניס אותם לארץ, מה יהיה אם לימוד התורה, כל אחד הולך לטוע את הארץ, את הקרם שלו, מה עם התורה? ולכן שיהיו במדבר 40 שנה, כך יאכלו וישתו מן מי באר, והתורה מתיישבת בגופם. עוד אומר המדרש, אמרו הכנענים, אחרי קריאת ים סוף הם הבינו שבני ישראל הולכים להיכנס לארץ ישראל, ולכן הם אמרו, נהרוס את כל העצים והבתים, נהרוס הכל, כדי שלא יהיה לבני ישראל שום הנאה ממה שהם מקבלים בארץ. ובינתיים בני ישראל היו במדבר עוד 40 שנה, והכנענים שבארץ הם בנו עוד מבנים ונטו עוד ועוד עצים, כי הבינו שבינתיים הכניסה של בני ישראל לארץ מתעכבת, וכך הם הכינו שוב את הקרקע ואת הארץ לבני ישראל, תקנו הכנענים את מה שהם קלקלו. עוד סיבה מדוע בני ישראל לא נכנסו מיד לארץ, אלא כעבור 40 שנה, אברהם אבינו הבטיח לאבי מלך לא לפגוע בנכד של אבי מלך, והנכד של אבי מלך עדיין חי, וגם בברית בין הבתרים כתוב דור רביעי ישיבו הנה, ועדיין אין דור רביעי. אם כן, מצינו כמה וכמה סיבות שבני ישראל נשארים במדבר ולא נכנסים לארץ. זה לא בגלל חטא המרגלים, אז יותר נראה שחטא המרגלים זו כמו עלילה שבה הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, עלילה ולא יותר, שהרי יש סיבות אחרות מדוע בני ישראל לא נכנסו לארץ ישראל. אומר הנצי מבולוז'ין, יש שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. יש הנהגה של דרכי הנס ויש הנהגה של דרכי הטבע. הנהגה של משה רבינו בתור מנהיג של בני ישראל זו הנהגה של ניסים. הקדוש ברוך הוא הלך לימין משה, מן, באר, ענני כבוד, ניסים. ויש את ההנהגה של יהושע, הכל בדרכי הטבע, סיבה ותוצאה רגילים וידועים, והכל בברכת שמיים, בהנהגה נסתרת. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, שתי הנהגות שונות. הייתה הנהגה של משה רבינו, עד מתי? נראה לכאורה עד שהוא נפטר, אבל בעצם השינוי בהנהגתו של משה רבינו התחיל הרבה לפני זה. זה התחיל אחרי שבני ישראל חנו יותר מדי זמן לדעתם להרגשתם במדבר, במדבר סיני. הם התחילו במסע אחרי שהותם במדבר סיני, אחרי קבלת התורה הם התחילו במסע. ורבותינו אומרים שהסגנון של הנסיעה שלהם היה כמו תינוק הבורח בבית הספר, הם רוצים לברוח עם בית הספר. אומר שלמה המלך, הוא לתאווה יבקש נפרד. התאווה שלהם הפרידה אותה עם משה רבינו, הפרידה אותם מהאר שהם קיבלו את התורה שם. וייסו מאר השם, הם התאהבו תאווה, הם כתינוק הבורח עם בית הספר, שם בפרשת בעלותך בספר במדבר. ולאחרן, אחרי שהם ברחו מאר השם, משה רבינו אוסף 70 זקנים. למה? כי הוא לא יכול עוד להניג את העם לבד. למה? כי הם לא בדרגה של קשר עם משה רבינו. לתאווה יבקש נפרד, הם ירדו בדרגה שלהם, בגלל שהם היו כתינוק הבורח עם בית הספר, ביקשו תאווה והתאהבו תאווה. לא רק ביקשו תאווה, אלא התאהבו תאווה, התאהבו לעוד ועוד תאוות. בגלל שהם פרקו עול תורה, הם היו כתינוק הבורח עם בית הספר, לכן הם התאהבו תאווה. וכך אומר הרמח"ל, בדעת תבונות שיש בגן עדן עץ הדעת ועץ החיים. עץ הדעת זה העץ שמעורר תאוות, ועץ החיים זה העץ שמרחיק מאדם את התאוות וגורם לאדם לדבק אך ורק ברוחניות. לפי זה, כאשר בני ישראל יצאו עם מצרים, הם היו דבוקים במשה רבינו בעץ החיים. אם הם היו בדרגה של משה רבינו, לא צריכים מרגלים ואין סיבה לעכב את הגעתם וכניסתם לארץ ישראל. שהרי מה חסר? אין עצים, בגלל שהכנענים עקרו את הכל? אין בעיה. אם נכנסים משה רבינו, הנהגה ניסית, וביום אחד מגיעים לתוצאות מדהימות מיוחדות, והארץ תיבנה באופן ניסי. ואם יש בעיה, אם הצאצא של אבי מלך, אז בהנהגה ניסית הוא לא יהיה פה, ודור רביעי גם לזה נמצא פתרון. במילים אחרות, שורש הבעיה זה משהו אחר, שהעם בפרשת בעלותך התאהבו תאווה, רצו לברוח מהר השם. לפי זה, למה הם התאהבו תאווה? כי הם רצו לברוח מהר סיני. אמרו, קיבלנו הרבה תורה, הרבה מצוות. אם כן, השורש זה כתינוק הבורח מבית הספר, לא רצו לקבל על עצמם עול תורה. זו הסיבה, זה השורש. אחר כך, הסיבות שכתובות במדרש, אלה הן לא הסיבות האמיתיות, הן הסיבות המאולצות, אחרי שבני ישראל ירדו בדרגה, והם כתינוק הבורח מבית הספר, וכבר לא מתאימים להנהגה של משה רבינו, הם כבר לא מקבלים עליהם עול תורה, בגלל שהם כבר מפתחים יותר מדי תאוות, התאהבו תאווה, לכן בגלל זה הם עוברים הנהגה, להנהגת משה רבינו עם 70 זקנים, וזו הכנה להנהגת יהושע, כי העם לא ראויים, כי הם השם ברוך הוא בחירה, לא לקבל על עצמם עול תורה. ואחרי שהם ירדו הדרגה הזו, אז הם צריכים לשלוח מרגלים לראות איך לכבוש את הארץ כפי שמביא הרמב"ן. אבל אם הם היו נשארים בדרגה של מי שהם, מה שהם היו שם בחנייה שלהם בהר סיני, אז היו נכנסים לארץ ולא צריכים מרגלים. אבל אחרי שהם ברחו כתינוק הבורח מבית הספר, אחר כך הם יורדים בדרגה אחרת למהלכים אחרים, למהלכים טבעיים. ואומר השלה הקדוש, אם עם ישראל היו נכנסים לארץ ישראל מיד אחרי יציאת מצרים, אחרי מתן תורה, ארץ ישראל הייתה כמו גן עדן, כמו לפני חטא עץ הדעת, כך הייתה אמורה ארץ ישראל להיות. אבל אחרי שהם ברחו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, אז הם כבר לא ראויים לדרגת גן עדן, הם איבדו את עץ החיים. הם כבר לא בהנהגה של משה רבינו פני חמה, אלא אומרים ליהושע פני לבנם. ולכן אומר השפת אמת, אמרו המרגלים, זהו, אנחנו לא בדרגה גבוהה, ולכן הארץ היא לא מתאימה לנו. ולמה? כי צריכים להילחם, ואנחנו לא בדרגה שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים. אנחנו לא בהנהגה של יציאת מצרים, הנהגה של ניסים, איבדנו את המעלה הזו. אבל אז אמרו יהושע וכלב, אם חפץ השם בנו, אם אנחנו מקבלים על עצמנו עול תורה, הקדוש ברוך הוא מעביר מעלינו, מאיתנו עול דרך ארץ, נצליח להתגבר, כי המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. כן, אפשר להגיע לתוצאות מפתיעות ונהדרות ומיוחדות. וזו המשמעות העמוקה של המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.